זו המידה המראשית אולי, המידה הטובה ביותר, שהיא יסוד להרבה מידות אחרות טובות. אומר לנו הרמח"ל, מבאר החלקים, יש חלקים במידת הענווה. מה זה ענווה? הנה כלל הענווה, היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. וזה הפך הגאווה ממש. והתולדות הנמשכות מזה תהיינה ההפכיות של תולדות הגאווה. וכשנדקדק נמצא שתלויה במחשבה ובמעשה. זאת אומרת, ראשית כל אדם צריך להיות ענב במחשבה, ואחר כך גם בפועל מתנהג כבדרכי הענבים. אז מה זה? אז הוא הסביר לנו בעצם שיהיות אדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. ההפך מהגאווה, שהגאה הוא מחשיב את עצמו והוא נפח, מתנשא, והענב להפך. אני חושב שאולי אפשר להשתמש במה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא אומר שאין אני והוא יכולים לדור ביחד כביכול. מי שגאה הוא כאילו דוחק רגלי השכינה. דוחק רגלי השכינה. זאת אומרת, השכינה היא בעצם צריכה להתפשט בכל המציאות כולה. והגאה הוא מחשיב את עצמו, הוא כאילו מציאות בפני עצמו. לא מציאות של בריאה אלוקית, אלא כאילו הוא עומד בפני עצמו, אז הוא דוחק את רגלי השכינה. ההפך מזה הענב, הוא להפך, הוא מקטין את עצמו. ואנחנו צריכים להבין, מקטין את עצמו לא במובן זה שהוא מסכן, אלא הוא יודע שכל מה שיש לו, זה הכל מת השם. ולכן יכול להיות אדם מוכשר מאוד, חכם גדול מאוד, מגיע להשגות גבוהות מאוד מאוד, ולהיות ענב, מכיוון שהוא יודע, הוא לא יצר את הכישרון שלו, הוא קיבל את זה במתנה. איך מרגיש אני שאין לו כסף, ומישהו עוזר לו ונותן לו הרבה כסף? הוא מתנשא, או שהוא מרגיש להפך חוב להודות, ואי נעימות שהוא תלוי מאוד באלה שעוזרים לו, ושהוא לא מרגיש גאווה, כי זה לא ממנו, זה לא ממנו. ומצד שני יש לו, החכם, יש לו חוכמה גדולה, יש אנשים שיכולים להתגאות, לא באושר, לא בחוכמה. אל יתעלל החכם בחוכמתו, הגיבור בגבורתו. הוא נתן לו, מקבל יותר, הוא בעצם מרגיש יותר חוב ומרגיש יותר תלות במי שנתן לו. רבי יוסף אמר, כגון ענווה, כתוב משימת רבי בטלה ענווה. אמר רבי יוסף, לא תתנה ענווה, שאל תגיד שמשימת רבי בטלה ענווה, כי היא כענה. אז אנשים שואלים מה פירוש, רבי יוסף בא ואומר, מה אתם אומרים, מה, בטלה ענווה מהעולם? הרי אני נמצא ואני ענב גדול מאוד. אז יש רוצים לפרש, דאי כענה, כאילו זה שם של מישהו שהוא אמר, יש פלוני שקוראים לו ענה, שהוא ענב גם כן, אז למה אתם אומרים משמת רבי בטלה ענווה? אבל זה לא הפשט. רבי יוסף הוא היה בקי. רבא היה עוקר ערים בתוכנם זה בזה, היה חריף מאוד מאוד. ורבי יוסף היה, היה לו זיכרון והיה זוכר. הגמרא אומרת מה עדיף? בקי, כן, או חריף. הגמרא מגיעה למסקנה שבקי עדיף. זאת אומרת, מי ש... כן, מי שיש לו הרבה ידיעות. אז הטבע הזה של מי שיש לו הרבה ידיעות, הוא בעצם הוא לא מרגיש שיש לו מעצמו, הוא לא פלפל והגיע לעצמו, הוא קיבל עוד ידיעות, עוד ידיעות, עוד ידיעות, עוד ידיעות. הוא הרגיש רבי יוסף שכל כך הרבה הקדוש ברוך הוא נותן לו, שהוא ממש בטל, בטל לגמרי לפני על הגדולה האלוקית. והוא מרגיש שאין בו כלום, הוא יכול להגיד על עצמו שהוא ענב, כי הוא מרגיש שבאמת הכל משל הקדוש ברוך הוא. במבט החיצוני אפשר לחשוב שענב, זאת אומרת מישהו שפל רוח, מישהו שחושב שאין בו מעלות, אז הוא עצוב, ומי שגאה, הוא שמח, הוא חושב שהוא מוצלח, הוא חושב שיש לו כוחות, יכולות, אז הוא שמח. אבל לא כן הדבר, להפך, בדיוק להפך. דווקא ענב הוא השמח. הוא טוב לו תמיד, הוא שמח בחלקו. הוא לא... הוא מושר בכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. והגאה הוא להפך, הוא לחוץ תמיד, שהוא צריך להתבלט, להיות תופס מקום, להיות מיוחד, להיות נערך, וזה מכניס אותו למתח ולא שמחה. הוא פגיע, מישהו לא יכול לנהוג בו כבוד, אז הוא ייפגע. הענב לא נפגע משום דבר, באמת ינח ינעמי, יגידו לו שהוא לא מוצלח. הוא לא אמר שום, הוא לא חשב שום מצטח, הוא לא עסק. אז בעצם, אולי אם נגדיר את הענב, הענב הוא יכול להיות מלא 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 בכוחות עצומים, כמו שאברהם אבינו, כמו שמשה רבינו, כמו שדוד המלך, שחזר לברים לנו, שנתתי גדולה לאברהם, ואמר אנוכי עפר ואפר, נתתי גדולה למשה ואהרון, ואמרו אנחנו מה, נתתי גדולה לדוד, ואמר אנוכי תולעת ולא איש, והרב ציודה היה מסביר שזה מדרגות מדרגות. אברהם אבינו אומר אנוכי עפר ואפר. עפר ואפר זה עוד משהו. ומשה ואהרון, משה אומר אנחנו מה? אנחנו אפילו לא עפר ואפר, אנחנו כלום. דוד הולך עוד צעד אחד. הוא אומר באופן שלילי, אנוכי תולעת ולא איש, לא איש, לא. שולל את המציאות הזאת, כאילו. והם היו במקום מאוד מאוד גדול, משה. ומשה רבינו ענב מכל אדם, הוא הגדול מכל אדם. אין גדול כמו משה רבינו. ולעתיד לבוא, אנחנו מחכים למשיח, אז חכמי הפנימיות אומרים, המשיח זה בעצם התגלות מחדש של משה רבינו. נשמתו של משה רבינו, משהו כן דבר כזה, אבל כל פנים. והוא, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא ענב מכל אדם. הוא ידע את הכוחות שלו. הוא ידע את כוח ההנהגה שלו. אבל הוא חשב, זה לא ממני. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה אני יכול להתגאות? וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אותו לגולת ישראל, הוא לא חושב שזה מתאים. הוא אומר, שלח נא ביד תשלח, כל מי שתשלח הוא יותר מוצלח ממני. אני קלקל, אני לא מתאים לתפקיד.
לכאורה זה מראה שהוא לא ידע מה הערך שלו
לעומת
אנשים אחרים.
כן, הוא ידע להעריך כל אחד ואחד. הענב הוא שמח לדבר עם כל אחד ואחד, מקשיב לכל אחד ואחד, לא מתאים לו לדבר עם פלוני או לדבר עם אלמוני ולדבר עם אדם ש, שפשוט, זה ענב, לא. מישהו שמח לראות כל אדם, שמח לשמוע מכל אדם, שמח לעזור לכל אדם. הוא לא עוסק בעצמו. לא מתעסק בעצמו, אני חשוב, אני ככה, אני ככה. זה, הוא לא מתעסק בעצמו, אני כלום, אני לא, לא צריך, אני לא צריך להיות משהו. זה לא, לא בשביל זה אני קיים בשביל להיות משהו. זה לא התפקיד שלי להיות משהו. התפקיד שלי זה לעשות דברים טובים. וכשהוא עושה דברים טובים, הוא שמח. מותר לשמוח, אבל לא להתגרות. כן?
למה דוד באמת הוא מגדיל את עצמו יותר ממשה?
זה התנסחות, כן? אולי דוד יש לו... כל, לא, לא, לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת. כל אחד, כן, לא ש... משה רבינו, התורה אומרת שהוא ענב מכל אדם, אבל דוד הוא עומד בתפקיד אחר, תפקיד של מלכות ישראל וכו' וכו', ואף על פי כן הוא מבטל את עצמו כאילו, כאילו איננו כלום. רוצה הרב ציודה לדבר על ההתנסחות. כל אחד מתנסח בצורה כאילו עוד יותר של התבטלות. על כל פנים, אז זהו, הענב, עיקר העניין הוא לא עסוק בתפיסת מקומו ביחס לאחרים. האם חושבים אותי, האם מעריכים אותי, אני ככה, אני ככה. חלק מבעלי הגאווה זה פשוט רגשי נחיתות. הם חסרי ביטחון ורוצים להראות שהם כן, כן טובים, כן מוצלחים. אז הם תמיד... והתוצאה של גאווה זה הקנאה, וכשרואים שאחרים מצליחים, אז זה אוכל את עצמה, אותם מבפנים. והענב, הוא נקי מכל הקלקולים האלה. הוא לא עוסק בעצמו, מישהו ישפיל אותו. באמת, אני לא, לא חשבתי שאני קיים. מישהו, הוא לא פגיע. הוא יקבל מוסר, אם מישהו יגיד לו שהוא צריך לתקן את עצמו וכו', הוא כן יקשיב לכל אחד, באמת, כי הוא מוכן לקבל כל אחד. נוח להיות על יד הענב, כי הוא מתייחס יפה לכל הסובבים אותו, והוא מרגיש טוב. אז כל המידות הטובות הן גם עושות לאדם טוב. זה לא רק נכון להיות ענב, זה כדאי להיות ענב. זה משתלם מאוד להיות ענב. זה פשוט לאדם מרגיש טוב, גם מרגיש מאושר. כי הוא שמח, שמח בחלקו. ולא נפגע משום דבר. ומאושר. אז ראשי כל במחשבה. שאדם צריך... הרמח"ל, הוא מסביר שאפילו אדם מוכשר, אף פעמים לא מוכשר לגמרי, תמיד הוא צריך להקשיב, יש עוד יש דברים שהוא טועה בהם, אפילו להיות מוכשר מאוד מאוד. ושאדם יעשה לעצמו את החשבון, אחר כך הוא אומר שצר אדם לדעת שגם היכולות שלו זה לא ממנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו, לא הוא... לא הוא יצר אותם, לא הוא קנה אותם, מה הוא מתגאה בדבר שלו שלו. אפילו בקיום המצוות שלו, אז זה בא מתוך הבחירה החופשית. גם זה לא סיבה לגאווה, כי מתי אדם יוצא ידי חובתו לגמרי? אף על פי שהוא משתדל ומשתדל, תמיד יש עוד מקום להיות יותר טוב. זה עבודה קשה להיות ענב, אבל היא משתלמת מאוד מאוד. הוא אומר, טוב, הדורות הראשונים היו לו מעלות עצומות, אבל אנחנו, הרמח"ל אומר אנחנו, הרמח"ל שהוא היה, לא יודע באיזה גיל הוא כתב את מסילת שערים, בסך הכל הוא נפטר צעיר, בן 40 פלוס. אבל, הוא היה גאון משחר נעוריו, וממש כישרונות עצומים והפסגות רוחניות מיוחדות במינם. זה אומר, אברהם אבינו, משה, אהרון, שאר חסידים שזכרנו, אבל אנחנו יתומי יתומים. אנחנו לא צריכים בכלל לעבוד על זה, שאין לנו סיבה בכלל להתגאות. כי כבר יש ויש איתנו חסרונות רבות, שאין צריך עיון גדול לראות פחיתותינו, וכל חוכמותינו כעין נחשבת. כי היותר חכם גדול שבינינו, אינו כי אם מתלמידי התלמידים אשר בדורות הראשונים. זאת אומרת, אדם צריך להסתכל לא רק על הדור שלו, להסתכל על כל הדורות, כאילו, אתה מתגאה, אתה לעומת הדורות הראשונים. עכשיו הוא הולך לשלב המעשי. אחרי שאדם מבין שבעצם אין סיבה להיות גאה. ואדם, הוא בעצם כל הזמן מדבר על שלילת הגאווה, שזוהי הענווה. אבל צריכים להסביר ש... זאת אומרת, לשלול את היכולות שלנו, זה בעצם עושה לאדם מצב רוח רע. אז... אבל... אני רוצה להסתכל, כמו שאמרתי מקודם, הענב הוא לא עוסק בעצמו, הוא עוסק בתפקיד שלו, מה הוא יכול לעשות דברים טובים, איך הוא יכול לשפר את העולם, לעזור לבני אדם, בעצמו להתקדם, בעצמו לפעול, לעשות. הענב הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. הענב הוא רואה את עצמו כלי להופעת אורו של הקדוש ברוך הוא, להופעת השכינה. וכל מה שהוא יכול לעשות, כל מה שהוא עושה לכבודו של לכבוד השם, זה עושה לו נחת רוח ושמחה ורוממות רוח. עכשיו בפועל, איך הענב מתנהג? לפעמים, מתוך המחשבה אפשר להגיע להתנהגות. אז אם האדם ענב, אז הוא לא הולך עם ראש זקוף ומנופח להבליט את עצמו. אין לו שום עניין בזה, כמובן. אז באופן טבעי הוא מצניע את עצמו, אז הוא צנוע, הענב. הוא מנהג בשפלות, כן? ושפל רוח בפני כל אדם. ושפלות במובן הזה, לא במובן הזה שהוא צריך חייב ללכת מקומט וכפוף ומסכן, אלא לא מתבלט, לא מתבלט, אין לו שום חפץ להתבלט. לא מרגישים שהוא נכנס. יש אנשים כאלה. מגיעים, אתה לא מרגיש שהוא מגיע בכלל. הוא כאילו לא תופס מקום. אתה לא מרגיש. יש אנשים מגיעים, כולם מרגישים שהם מגיעו. הם דואגים גם שירגישו.
הרב, אנשים מואשים מלכך לענבים?
מה?
אם יש... אנשים
שמואשים, זה מכך לא ענבים?
מואשים? כן, אם אנחנו
מואשים
שאנשים שנכנסים לחדר,
אז
מרגישים שנכנסים לחדר.
אם הם עושים שמחה לכולם, אז זה טוב. לא, זה לא הנקודה רועש או לא רועש. השאלה איזה רעש הוא עושה. איזה סוג של רעש, לא? אדם נכנס לחדר ועלה שמחה וכולם עושה מצב רוח, אדרבה, למה לא? זה טוב. אם הוא נכנס לחדר וכולם צריכים להסתדר, להתאים את עצמו, את עצמם אליו, אז זה לא, אז היא גאווה, תלוי. כל דבר צריך לבחון. אם אדם הולך לתת, רוצה ללמד, נגיד, מבקשים ממנו לתת שיעור, לתת שיחה, בבחר הדר האוכל, כן? אז משהו, מסכים לתת שיחה, זה גאווה. אם הוא רוצה, יש לו משהו להגיד, ולא חשוב שאנשים ישמעו, ולא מתעסק עם עצמו, אז ישמעו אותי, אז יראו אותי, אז אני, יחשיבו אותי וכו', אלא נעסוק בגופו של דבר. אז מאוד אוהבים את הדבר הזה. אבל אם מישהו מה? כדי להראות, כדי להבליט את עצמו. זה חיסרון גדול. אז זה ההבדל בין זה. תלוי, הכל תלוי מאיזה נקודת מוצא יוצאים. כל פעולה אפשר לעשות, כל הפעולות אפשר לעשות מתוך ענווה, ואפשר לעשות גם להפך. לכן אדם לא צריך לברוח מלמלא איזה תפקיד, בגלל להגיד שאם אני אמלא את התפקיד הזה, אז זה יגרום לי גאווה. אם זה מצווה, אם זה דבר חשוב, ללמד, לפעול, לרכז, לעשות איזה פעולה, וזה חשוב לעשות אותה, אסור להימנע מלעשות מצווה מפני הענווה. צריכים לעשות אותה בענווה. בענווה זאת אומרת, לא בגלל שאני רוצה לעשות, בגלל שאני רוצה שיראו שאני עושה, אלא אין את המילה אני, אין אני. המעשה הזה חשוב, צריך לעשות אותו. ואנשים מרגישים את זה. אם אדם הוא... אנשים שנבונים, לפעמים לא מרגישים. אבל אם אדם יכול להסתיר את הגאווה, הם לא מרגישים את זה, אבל... אז הדבר הראשון, להתנהג בשפלות, זאת אומרת, לא לבלוט. הנבטן, שפל ברך, שייף עיל, שייף נפיק, לא ילך בקומה סקופה, לא בכבידות גדול, עקב וקצת אגודל, כדרך שהולך לעסקיו. כל ההולך בקומה סקופה כאילו דוחק רק להשכינה. לא, יכול להסתכל, אמרתי, הכל זה תלוי ב...
לא, אני חושב
שזה הנהגה. הנהגה שאני לא עסוק עם עצמי. לא צריך ללכת באופן כזה שכולם יראו שאני...
יש אדם שבגלל התפקיד שלו צריך ללכת בצורה
מכובדת יותר? לפעמים כן. רבן גמליאל הקפיד בתור הנשיא, הקפיד על תפקידו. ברגע שהוא הוריד אותו מתפקידו, הוא התיישב בין השורות כמו תלמיד, כמו כולם. ואז ראו כולם שכל התקיפות שלו הייתה בגלל התפקיד ולא בגלל האישיות שלו עצמו. הדבר השני, סבילת העלבונות. זאת אומרת, אם פוגעים בו, הוא מוכל, הוא לא מקפיד. כמו שאמרנו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם, אינם משיבים ועונים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. וסיפרו מגודל הנפתנותו של בבא בן בוטה. שהגמרא מספרת במסכת נדרים, ההוא בר בבבל דסליק לארד ישראל, הוא התחתן פה עם אישה, והוא אמר לה, היא לא הבינה את השפה שלו. אז כשהוא אמר לה שהיא תבשל עדשים, אז היא בישלה משהו אחר. וכל פעם, הפוך, מפני שפשוט היא לא הבינה מה שהוא אמר, וזה הרגיז אותו. אז הוא אמר לה, תקחי את התבשיל הזה, ותזרקי אותו על בבא. על בבא הוא התכוון על השער, בבא קמה, כן. היא חשבה שהוא מתכוון על בבא בן בוטה. והיא הלכה וזרקה את התבשיל הזה על בבא בן בוטה. והוא ישב ולימד בשעה שהוא למד. אז הוא שאל אותה, למה את עושה את זה? אז היא אמרה לו, ככה הבעל שלי ציווה אותי. אז הוא אמר לה, אם עשית רצון בעלך, אז תזכי שיהיו לך בנים גדולי תורה. זורקים עליו תפשיל, תראו לעצמכם, איך הוא נראה. והוא, במקום להקפיד ולצעוק, הוא ראה, זה דבר מאוד תמוע. אז הוא צריך להבין מה קורה כאן בדיוק. והיא אמרה לו, בעלי אמר לי, אז זה ככה לעשות, שר טיפשר. אז הוא ברך אותה. אמר, את עשית רצון בעליך, המקום יוצאים ממך שני בנים כבבא בן בוטה. על הלל בכלל אין מה לדבר. הלל, עניו, הלל גאון עצום, כן, אחר, בוחרים אותו לנשיא. והוא ביום ערב שבת, הוא עוסק בהתכוננות לשבת, הוא חופף את ראשו, ובאמצע הוא שומע שמישהו מבחוץ שואל מי כאן הלל, זה חייבשי כל, הוא חצוף, לא מדבר מי כאן הנשיא, אלא מי כאן הלל, חבר שלו. אז מישהו מחפש אותו, הוא יוצא, עוטף את עצמו, באמצע שהוא חופף את ראשו, כן, מישהו צריך אותו, אז הוא יוצא אליו. מה הבעיה? יש לו שאלה, למה האפריקאים יש להם רגליים רחבות? שאלה קשה. ערב שבת, מאוד דחוף השאלה לקבל על זה תשובה, כן? והוא מסביר לו, והוא אומר לו, אם יש לו משהו מטריד אותו, אז טוב, הלל יכול לעזור לו, הוא שמח לעשות את זה. טוב, אז הוא יוצא, הלל חוזר לחפוף את ראשו, והוא ככה כמה רגעים, עוד פעם, מי כאן הלל? יש לו שאלה אחרת, הפעם לא על אפריקאים, הפעם מישהו אחר, על העיניים, כל מיני שאלות לא לעניין, לא במקום הזה, לא בזמן הזה, והלל בסבלנות עונה ומשיב. אני אומר לכם, אני לא חושב שיש רב בעולם שיכול לעשות ככה. היום לא אנשים דופקים על הדלת, היום אנשים מצלצלים. אז יש הרבה אנשים שביום שישי אחרי צהריים יש להם זמן. כל השבוע הם עסוקים, אז מעסיק אותם כל מיני ענייני כלל ישראל. יש להם שאלות, ועניינים כלליים צריכים לדבר בהרחבה כמובן. מה יכולים לבוא, נגיד עכשיו לשאול, מה דעת הרבנים על החקירות של ראש הממשלה. זה נושא דחוף בערב שבת קודש לעשות לשאול. ואתה מסביר, אז הוא שואל עוד שאלות וכולי, אז למה לא עושים, אז למה כן עושים, אז למה ככה, אז למה ככה. ומה עושים בעניין ארץ ישראל, ומה עושים בעניין הזה. אז מה, אתה צריך להתכונן לשבת, לחסים את התפשילים על הפלטה, להתכונן, יש הרבה דברים לכין, כן, את החשמל לסדר, את השעון שבת, יש הרבה, יש דברים ממש ערב שבת, זה עוד חצי שעה שבת. טלפונים. אולי נדבר מוצאי שבת? טוב, אין לו ברירה, מסכים. מה הלל היה עושה? זה עשה סבלנות. זה משהו, זה מידה מאוד גדולה. מי שמפגש בניסיון הזה, אתה רואה, אתה רוצה לנסות ללמוד להיות כמו הלל. איך עושים להיות כמו הלל עם סבלנות כזאת ללא גבול? אתה ממהר לאיזה מקום, אתה דחוף, פתאום מגיעים אנשים. צריך ללמוד את המידה הזאת.
באמת יותר חשוב לענות לשאלות הקרחניות האלה ולא לעסוק בצורכי שבת? באמת יותר חשוב?
לא, ראשי כל צריך סבלנות. סבלנות ובנחת. לא להיות קצר רוח. ולפי הזמן, אם אין אפשרות לענות, אז מבקשים סליחה, ואחר כך, כן. זה לא רק יכול להיות בערב שבת, זה יכול להיות אתה מתכונן לשיעור, אתה צריך ללכת לאיזה מקום.
אבל הלל לא חשש לכבוד של התפקיד?
מה?
הלל לא חשש לכבוד של התפקיד?
תראה, אני חושב שכבודו לא נפגע מזה. עד רבה. הוא נערץ. זה שהוא ענב, זה במידה שלא פוגעת במעמד שלו. אמנם מצד אחד חכמים אומרים שתלמידי חכמים מפני מחרבה הארץ, מפני שלא בירכו בתורה תחילה. מסביר השיטה מקובצת, מפני שתלמידי חכמים ויתרו ולא עלו ראשונים לתורה. ואז נפגע כבוד התורה. וכיוון שנפגע כבוד התורה, אז לא הקשיבו לחכמים. ואז גם את הירידת הדורות. הם לא מקשיבים לחכמים, לא שומעים את דברי המוסר שלהם. אז מתנהגים לא בסדר. ובסוף יראו קלקולים וקלקולים עד שחר מארץ. זאת אומרת, באמת תלמידי חכמים צריכים לשמור על כבודם, אבל לא האישי, לא האישי, על התפקיד. צריך לעשות חלוקה מוחלטת, שאדם לא, לא רוצה את המעמד הזה של, של התפקיד, אלא בגלל התפקיד הוא עושה את הדברים האלה נעשים. אז באמת נכון, אתה צודק. כמו רבן גמליאל, שהוא הקפיד על, על כבודו, והקפיד על כבוד התורה, זאת אומרת, לא על כבודו, על כבוד התורה, הקפיד שיהיה סדר, הקפיד על רבי יהושע, לא על רבי יהושע, על רבי אליעזר, שרבי אליעזר לא רצה לשמוע בקול הרוב, והוא נחיק אותו. אבל הוא צריך לעשות חלוקה מאוד גדולה בין הצד האישי ובין הצד התפקידי. כנראה שהלל בעניין הזה, זה לא היה הופעה ציבורית, איש פרטי בא אליו עכשיו לשאול אותו, אז זה לא היה הנקודה שבה הוא צריך להגיד, להראות, זה לא הזמן עכשיו להפריע לי. שנאת הרבנות ובריחת הכבוד. זאת אומרת, ענב הוא לא רודף אחרי כבוד. הוא שונא את הכבוד שברבנות. אומרים, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות. אהוב את מלאכת הרבנות, הוא שנא את הכבוד שברבנות. זאת אומרת, הרבנות בחסד בסך הכל היא שירות. שירות לציבור. ללמד, לפסוק הלכות, לייעץ עצות, להדריך. כבר אמרתי כמה פעמים, הרבים שכל כך הרבה קשורים איתם אנשים, אין להם יום ואין להם לילה. הם ממש עבדים של החסידים. זה יש לו חולה, אתם שומעים, אתם יודעים שאתם שומעים על אדם חולה, זה כואב לשמוע על חולה. וכל האנשים באים, מספרים להם את הצרות, מבקשים שיתפלל. שומע עוד צרה ועוד צרה ועוד בעיה ועוד צרה, ויצא כזאת ויצא כזאת. והרב, הצדיקים האמיתיים, כן, ורובם כאלה כמובן, הם עבדי הציבור. זה לא סתם שהרב קוק אמר שהוא עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, זה ממש עבדות. עבודת הציבור. כך צריך להתייחס לתפקיד הזה. לשרת את הציבור, לסייע בו. גם המלך במובן מסוים, לא במובן, בכלל, זה שירות קשה, כבד מאוד, אחריות מאוד גדולה מאוד, ופשוט לשרת את העם. זה זכות גדולה מאוד. אבל זה עול מאוד מאוד גדול. ויכול מלך להיות ענב, וזה מה שהיה דוד. מפני שהוא ראה את התפקיד שלו כתפקיד לסייע לעם ישראל, לחזק אותו, לשמור על עם ישראל, לבנות אותו, להכין אותו, לגדל אותו, לפתח אותו. זה עמל, עמל, עמל מאוד. אהוב את העמל הזה, לא את הכבוד שיש בדבר הזה. צריך להגיע למין הכרה כזאת שמה יש מהכבוד, מה יש מהדבר הזה, מה יש מהגאווה, אין בזה שום דבר בעצם. לא נותן לאדם שום דבר. אם אדם עושה דבר טוב, זה עושה לו נחת רוח. אם הוא עושה מצווה, אם הוא עושה גמילות חסד, אם הוא לומד תורה, אז זה עושה לו טוב. אם משבחים אותו, מה יש לו מזה? זה מהכל חיצוני, זה לא יצא לו מזה שום דבר.
זה נותן מוטיבציה.
מה?
זה נותן מוטיבציה.
לעודד אנשים. לקבל את העידוד.
אתה יודע שאם תעשה משהו, אתה תקבל שבחים על זה. אתה עושה אותו בצורה.
השבחים הם לא נועדו לעשות אדם גאווה. השבחים באמת יכולים לעודד, תלוי איך אומרים שבחים. יש כל צריכים להיות להגיד שבחים אמיתיים, ולא להגיד שבחים לא נכונים. ושנית, תלוי איך באמת המשמעות של השבחים. מי מהשבחים? הרב אומר שיש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול גם במידות. אם אתה משבח מישהו באופן כזה שהוא התגאה כתוצאה מזה, אז אתה הכשלת אותו. אז אתה אמרת לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי גרמת לו שהוא התגאה. אז, אבל, אז צריכים לבחון כל דבר לגופו של הדבר. אם אתה רואה חבר, שאם אתה תגיד לו כמה מילים טובות, אז זה יודד אותו, בוודאי, זה חשוב מאוד. לא זה יקרום לו דווקא גאווה, יודד אותו, ימריץ אותו, לעשות עוד פעם דברים טובים, בכל חזק. זה נכון, זה צריכים לעשות את זה. זה לשבח את אנשים, שבחים כאלה שמעוררים לרצות לעשות דברים טובים. אבל להיזהר מסוג של שבחים כאלה שהם גורמים לאדם גאווה וזה מזיק לו. ואדם שהוא נושא בתפקיד חשוב, הוא צריך מאוד להיזהר מכל האנשים שמתחנפים אליו ושמשבחים אותו, שיכולים לגרום לו באמת לפיתוח גאווה פנימית. החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם. איזו מכובד המכבד את הבריות. זאת אומרת, זה מראה שאדם הוא באמת לא בעל גאווה. זה בא בפועל. זאת אומרת, הוא שמח לשבח אותו, זה לא על חשבונו. הוא משבח את הבן אדם, ועוד משבח, ועוד נוהג לו כבוד. זאת אומרת, מתייחס יפה. נותן הרגשה טובה לכל הסובבים אותו. זה ההתנהגות. ואיך קונים את הגאווה? אז זה על ידי, אם אדם מתנהג בשפלות, לפעמים זה משפיע על הנפש. אם הוא מבין, הוא מתנהג בשפלות. יכול להיות. והעיקר שעידן התבונן באדם, אדם התבונן מאין בא, לאן אתה הולך, לפני מי אתה תתן לי לחשבון. זה המשנה שמדברת על זה שאדם לא יתגאה. כל, והוא אומר כאן, מתאר את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. אם אדם יודע, כשיחשוב עוד וידמה בליבו, רגע ייכנסו לפני הבית דין הגדול של צבא מעלה. בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד קדושים משרתי גבורה, גיבורי כוח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום, והוא עומד לפניהם, גרוע, פחות, נבזה מצד עצמו, תמם, מגועל מצד מעשיו, הירים ראש, היה לו פתחון פה, וכי שאלו, היה איפה פיך, היה גאונך וכבודך אשר נסעת בו למך, מה יענה, או מה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שכאן את המשפט הזה תשימו לב. הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה, ציור אמיתי חזק, פרוח תפרח ממנו כל הגאווה ולא תשוב אליו. כלומר, אם אדם מתבונן לפני מי אתה עתיד תיתן דין וחשבון, ולצייר את זה בציור אמיתי וחזק, ברוח תפרח ממנו כל הגאווה ולא תשוב אל עבוד. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, וזה מה שאמרו חכמים, אף על פי שקשה מאוד לחיות בהסתכלות הזאת של ושוב יום אחד לפני מיטתך. זה, אף על פי שחכמים ביארו שזה לא, אחרי החיים זה מזמינים אותך לסעודה, אבל תתכונן, תתכונן לסעודה. זאת אומרת, אם אדם אומר לעצמו, העולם הזה הוא זמני. אני יודע שיש עולם נצחי, וכאן אני חי חיים זמניים. אז ממילא כל ההסתכלות שלו על החיים היא משתנה. החותן שלי, זיכרונו לברכה, הוא סיפר לי שבתקופה קצרה מאוד נפטרה אשתו ושני הוריו. הוא אמר לי, זה שינה לי עד כל ההסתכלות על החיים. מאז אני לא מקפיד על כל מיני דברים, על שטויות, שום דבר. זה כל החיים נראים לי אחרת לגמרי. אפשר להתעסק עם החיים כמו שהם בעולם הזה. הכל זמני, חולף. צריך, ונהייתי משוחרר מכל ה... הקפדות על כל מיני דברים, הרצונות הגשמיים. אני לי פתאום כל כך תפל, כל כך לא חשוב. מה שחשוב, לעשות דברים ערכיים, לעשות חסד, לעזור לאנשים, לעבוד את השם, להתקדם בעניינים רוחניים. זה היה חשוב. דברים אחרים איבדו את ערכם ואת טעמם. זו מחשבה קצת קשה שאדם חושב על, על, על שיש מעבר מהחיים האלה לחיים אחרים, גדולים. אבל זה לא צריך להיות מחשבה קשה, זה יכול להיות מחשבה טובה. כי אדם יודע, החיים הנצחיים הם חיים טובים, הם לא חיים, זה לא שאדם מתאפס כשהוא גומר את החיים פה, על ההפך, הוא יוצא, הוא משתחרר, הוא יוצא למהלך חדש, מהלך גדול. אבל מהלך אחר, מהלך שכל החיים האלה מאבדים את החיצוניות שלהם, היא מאבדת את ערכה. והתוכן הוא מתחיל להיות מרוכז בשאיפות להיות קשור עם החיים הארוכי טווח. זה בעצם מה שפתח מסילת ישרים בתחילת דבריו. שם גם יסוד היסודות ולימוד העבודה הזה, שאדם ידע שהעולם הזה עולם זמני והתפקיד של האדם להכין את עצמו לקראת העולם הבא. והדבר השני, בעולם הזה הדברים משתנים. החיים משתנים. אתה פעם אדם עשיר, פעם אני, פעם הוא ראש ממשלה, פעם הוא בית סוהר. זה משתנים, דברים משתנים. צריך להיות, להיות, שום דבר לא בטוח, לא קבוע. אז אל תסתכל על הדדים החומריים, הם לא קבועים, הם לא בטוחים. מה שבטוח, הדבקות בקדוש ברוך הוא, עבודת השם.